Unidos oh Yahshua, oh was of Father the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, זין בניסן תשע"ט, ערב שבת הגדול, פרשת מצורה תשע"ט, מסכת חולין, דפים קל"ו וקל"ז. אתם מאזינים רדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יום חמישי הבא עלינו לטובה, י"ג בניסן תשע"ט, נחגוג בסייעתא דשמיא בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת חולין על קמ"ב דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואנחנו ניגשים מיד מיד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, אל וורט, מתוך התורה שבכתב, בשבת הזו פרשת מצורה, שבת הגדול תשע"ט. במסכת הירחין בדף ט"ו עמוד ב' אומרת הגמרא, מה תקנתו של מספר לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו. צריך להבין מדוע תקנת התלמיד חכם שונה מתקנת עם הארץ. אלא שמובא בגמרא במסכת קידושין דף למד ב' הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, והגמרא מבארת שהואיל והתורה שייכת לרב, כנאמר בתהילים ובתורתו יהגה יומם ולילה, משום כך יכול למחול על כבודו, כבוד התורה. מעתה, נאמר כי תקנת התלמיד חכם ותקנת עם הארץ אותה תקנה היא, והיא שישפיל עצמו, שהרי משום כך המצורה צריך להביא איזוב כפי שפירש רש"י, אבל כל עוד תורת התלמיד חכם לא נעשתה כשלא ממש, אינו יכול להשפיל עצמו, איל ואינו יכול למחול על כבוד התורה, ולכן אומרת הגמרא שיעסוק בתורה. לכך, על ידי זה התורה תהיה תורתו, ואז יוכל למחול על כבודו ולהשפיל את עצמו. כך אומר, הרב רב אשל בחנוכת התורה. ועוד וורט של רבי יעקב לנדו בן הנודע ביהודה. בכל הקורבנות שיש בהם קורבן עשיר וקורבן עני, ישנם שיטות בגמרא, במסכת יומא, דף ממ"א, שעשיר שהביא קורבן עני יצא ידי חובתו בדיעבד, אבל מצורע עשיר שהביא קורבן של מצורע עני, לכול העלמא לא יצא ידי חובה. ונשאלת השאלה מה ישנה במה זה שונה, ונראה לבאר זאת על פי מה שאומרת הגמרא במסכת ערך עם דף ט"ז, שנגעים באים על האדם בגלל צרות העין שיש בו. ממילא, אם אנחנו רואים שהמצורע העשיר מביא קורבן עני, אין לך הוכחה גדולה מזו שעדיין הוא צר עין, ולכן קורבן העני אינו יכול לכפר עליו כל עוד הוא נותר במריו. אלה מוריי ורבותיי, הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת מצורה, בשבת הגדול, השבת הבאה עלינו לטובה. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים עם הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קל"ה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, והפעם התשובות לצידן. השאלה הראשונה, מה חומר יש בזרוע לחיים וקיבה יותר מבראשית הגז והתשובה, שנוהגים בבקר ובצון ונוהגים אפילו עם שחת בהמה אחת בלבד? שאלה שנייה, במקום שהקדישה חוץ מגזותיה וחשה, האם מותר לגזוז אותה בקודשי מזבח ובקודשי בדק הבית, ומדוע? והתשובה, בקודשי בדק הבית כן, בקודשי מזבח לא, משום שממילא פשטה הקדושה גם בגיסה ובכחישה. שאלה שלישית, מדוע הגיזה צריכה עמדה והערכה ואינם קיצים ואבנים שאפשר לבדותם בלוחן, והאם מועיל בה אם כבר העמידו והעריכו את הבהמה קודם לגזיזה? משיבים התוספות, משום שהייתה מחוברת מתחילה לבהמה שצריכה עמדה והערכה, וחלים עליה כל דיניה. ואין מועיל במה שהעמידו והעריכו מתחילה את הבהמה, משום שצריך שתהיה בת העמדה והערכה בשעת הפדיון. שאלה רביעית, המקדיש את הגיזה לבדה, אם חייב בראשית הגז ומניין, והתשובה אינו חייב, שנאמר גז צונך תיתן לו, ומי שמחוסר רק גזיזה ונתינה ולא גם פדיה. שאלה חמישית, בהמת השותפין, האם חייבת בראשית הגז והתשובה? לחכמים חייבת, לרבי אלעאי פטורה. והשאלה האחרונה, מה לומדים מהמילה ביתך? והתשובה דרך בידך, שמקום קביעת המזוזה מימין לפתח. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שענו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף למד ה' במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת הגדול, יום שישי זין בניסן תפשין עין ת', עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפים קוף למד ו' וקוף למד ז' במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד ו' עמוד א', שבע שורות מתחילת השורות הרחבות, ומן המילים אמר רב ביבי ברבאי ליתנאו לאני כללי. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בשיעור אתמול התבארו דבריו של רבא, שגם שרבי אלי פטר צון של שותפים מראשית הגז משום שהוא דרש צונך ולא של שותפים, מכל מקום בדינים אחרים סבר ששותפים חייבים אף שהחיוב בהם נאמר בלשון יחיד. זאת כיוון שיש ריבוי מפסוק אחר האמור בעניינם. עכשיו מביאה הגמרא שרב ביבי ברבאי חולק על רבא וסובר שרבי אלי לא מחייב שותפים בכל הדינים הללו. אומרת הגמרא אמר רב ביבי או אמר רב ביבי ברבאי ליתנאו להני כללי. אין את אילו הכללים שאמר רבא שרבי אלי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. דתניה, שנינו בברייתא, בהמת השותפים חייבת בבכורה ורבי אלי פותרה. מבררת הגמרא מה הטעם דרבי אלי, מה הטעם של רבי אלי שפותר. משיבה הגמרא משום דכתיב כתוב בפסוק בעניין בכור, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לה השם. כיוון שהפסוק דיבר בלשון יחיד למידים, שצריך שיהיה מיוחד לך, אבל בהמת שותפין אין דין בכור. שואלת הגמרא והכתיב, הרי נאמר לעניין הבאת קורבנות לבית המקדש, והבאתם שם מעולותיכם וזבחיכם ובכורות בקרכם וצונכם. ומזה שנאמר בקרכם וצונכם בלשון רבים משמע, שאף בבהמת שותפין יהיה נוהג דין בכור. משיבה הגמרא מה שהפסוק דיבר בלשון רבים אינו לרבות בהמת השותפים, אלא כוונתו דכולו ישראל. על כל הבכורות של כל ישראל שיש לעלותן לבית המקדש. על כל פנים מבואר בברייתא שרבי אלי פותר בהמת השותפים מבכורה, וזה לא כמו שאמר רבא, שרבי אלי מודה בזה ששותפים חייבים. ומטעם זה חלק רב ביבי ברבאי אל רבא גם לגבי כל הדינים האחרים שהוזכרו. והוא סובר של רבי אלי בכל מקום שכתוב בלשון יחיד יש ללמוד ששותפים פטורים. ואין לו רבות שותפות ממה שנאמר בפסוק גם לשון רבים, כיוון שבכל מקום שהפסוק כותב לשון רבים, זה משום שהוא מדבר אל כל ישראל. כי הרי אין סברה לחלק בין בכור לשאר הדינים. וזהו שאמר רביבי ברבאי, ליתנאו לאני כללי. אין את אותם כללים שאמר רבא, כי הוא חולק לגבי כל הדינים שהזכיר רבא. אמנם, לעניין מעקה שבזה אמר רבא שרבי אלי מרבה שותפים ממה שנאמר כי יפול הנופל ממנו, שהחיוב הוא לעשות מעקה בכל בית שראוי ליפול ממנו, וגם בית השותפים בכלל זה, אין קושייה מן הברייתא, ואפשר שגם בזה יודע רביבי ברבאי, שלרבי אלי שותפים יהיו חייבים במעקה. כך מסביר התורת חיים. מביאה הגמרא דעה נוספת החולקת על רבא. אמר רב חנינא מסורה, ליתנאו לאני כללי. אין את אילו הכללים שאמר רבא שרבי אלי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. לתניא, למדנו בברייתא בהמת השותפים שנשחטה חייבת במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, ורבי אלי פותר. מבררת הגמרא מה הייתה, מהו הטעם של רבי אלי שפותר. משיבה הגמרא יאליף נתינה נתינה מראשית הגז, משום שהוא לומד זאת בגזירה שווה מראשית הגז, שבשניהם נאמר בלשון נתינה בפסוק. בראשית הגז נאמר וראשית גז צונך תיתן לו, ובמתנות נאמר ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. יש לדרוש מה להלן, כמו שבראשית הגז הדין הוא דשותפות לו, בהימת השותפין פטורה לרבי אלי, שהרי כתוב צונך בלשון יחיד, אף כאן במתנות דשותפות לו, בהימת השותפים פטורה מן המתנות הללו. מבואר אם כן בברייתא שרבי אלי פותר בהימת השותפים ממתנות, וזה לא כפי שאמר רבא, שבזה רבי אלי מודה שחייב. אילו רבא שאמר שבבהמת השותפים רבי אלי מודה שחייבים, זאת כיוון שבהמשך הפסוק נאמר זובחי הזבח בלשון רבים כמבואר לעיל בגמרא. והנה עד כאן אין קושייה על רבא, אלא לעניין זה שרבא אמר שרבי אלי מחייב שותפים במתנות, ובברייתא מבואר שפותר. אבל אין קושייה על שאר הדינים שאמר רבא שרבי אלי מודה בהם ששותפים חייבים, משום שדווקא לעניין מתנות אמרה הברייתא שפטור, כיוון שיש לימוד של גזירה שווה מראשית הגז. אבל בהמשך קושיית רב חנינא מסורה יהיה קשה על כל הדינים. אם כן, ממשיך רבי חנינא להקשות על רבא. והיא סל כדאי תך. אם תעלה על דעתך לומר כדברי רבא שבתרומה רבי אלי מחייב שותפים, הוא ילמד זאת מן המילה תרומותיכם שנאמרה בלשון רבים, כמבואר לעיל. אם כן, נילף נלמד שבמתנות שותפים יהיו חייבים על ידי גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה, שבשניהם נאמר לשון נתינה. בתרומה נאמר ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו, ובמתנות נאמר ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. אז כמו שבתרומה שותפים חייבים, כך יהיו חייבים גם במתנות. ועדיף הלימוד הזה שבא לחייב מהלימוד מראשית הגז שבא לפתור, כיוון שמבואר במסכת יבמות דף ח עמוד א, שכשישנן שתי אפשרויות של לימוד, למדים את מה שבא להחמיר. אלא מזה שרבי אילאי פותר שותפים ממתנות, שמאמינה יש ללמוד מכך שבתרומה נמי פותר, שגם בתרומה רבי אילאי פותר שותפים. מוכח אם כן שלא כרבה שאמר שרק בראשית הגז הוא פותר. כאן מסתיימת הסוגיה שהתחלנו בלימודה לעיל, בדף קופלמד ה' עמוד א. והנה הסיכום בקצרה של הדברים. רבי אילאי וחכמים נחלקו האם צאן השותפים פתור מראשית הגז. לפי הביור השלישי שהגמרה אמרה במחלוקתם, הם נחלקו האם כשהציווי נאמר בלשון יחיד צונחה, זה מלמד לפטור השותפים. ואמר רבה, והדברים הם רק לפי הביור השלישי במחלוקת, אומר רבה שיש כמה דינים שאף שנאמרו בלשון יחיד מכל מקום, כיוון שלאחר מכן הוזכר בהם לשון רבים, מודה בזה רבי אילאי ששותפים חייבים, כגון תרומה, פאה, בחורה, חלה ומתנות. הקשה עליו רב ביבי ברבי שמבואר בברית אשר רבי אילאי פותר בהמת השותפים מן הבכורה. ורב חנינה הקשה עליו מברית האחרת שרבי אילאי פותר בהמת השותפים ממתנות מגזירה שווה מראשית הגז. הנה מוכח שרבי אילאי פותר שותפים גם מתרומה, שאם לא כן, היה לומד את הגזירה שווה מתרומה ומחייב שותפים במתנות. וזה קשה גם על כל הדינים שהביא רבה, שמודה רבי אילאי ששותפים חייבים. עכשיו, דנה הגמרה בדעת רבי אילאי, לפי הביור הראשון בדבריו, שלומדים את פטור שותפות עובד כוכבים בראשית הגז, בהקש מתרומה. שואלת הגמרה, היא, האם אולי נאמר שלשיטתו של רבי אילאי, יש ללמוד מתרומה לראשית הגז, דין נוסף? היא מה תרומה בארץ אין בחוץ על הארץ לא? כמו שחיוב תרומה נוהג בארץ ישראל בלבד, אבל בחוץ על הארץ הוא לא נוהג, כי כל מצווה שהיא תלויה בקרקע אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, כגון תרומות ומעשרות. וכל מצווה שהיא תלויה בגוף נוהגת בכל מקום, ודבר זה נלמד מעבודה זרה שהוא דין על הגוף ונוהגת בכל מקום. כנאמר, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, וכמבואר במסכת קידושין דף למדווה עמוד ב'. אם כן יוצא זה שלא כמשנתנו שלימדה אותנו שראשית הגז נוהג בארץ וחוץ על הארץ. מבארת הגמרא, אמר רבי יוסי מן הארביל, שם מקום, אין, אכן ודאי לפי רבי אילאי, הדין הוא שרק בארץ ישראל נוהג החיוב. ומוכיחה הגמרא כרבי יוסי מן הארביל. והתניא, כך שנינו בברייתא, רבי אילאי אומר מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה אינו נוהגים אלא בארץ, וכן היה רבי אילאי אומר שחיוב ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. הוא חולק על משנתנו לאל בדף קוף למדי עמוד א', שלימדה שראשית הגז נוהג גם בחוץ לארץ. בררת הגמרא מה הייתה מדי רבי אילאי, מהו הטעם של רבי אילאי שפותר ראשית הגז בחוץ על הארץ. בררת הגמרא, אמר רבה, יליף, לומד רבי אילאי זאת בגזירה שווה נתינה נתינה מתרומה. בפסוק האמור בתרומה ובראשית הגז נאמר לשון נתינה, כנאמר ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. יש ללמוד מה תרומה בארץ אין בארץ ישראל היא נוהגת אבל בחוץ על הארץ לא. אף ראשית הגז בארץ אין בארץ ישראל יהיה נוהג, אבל בחוץ על הארץ לא. אף שהלשון נתינה נאמרה בפסוק רק פעם אחת, מכל מקום, כיוון שמתייחסת גם לתרומה וגם לראשית הגז, ניתן ואפשר ללמוד גזירה שווה מזה לזה. שואלת עכשיו הגמרא שאלות נוספות על דברי רבי אילאי שלמדים ראשית הגז מתרומה. אמר לאבא אלי רבה, היא, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מהגזירה שווה נתינה נתינה, דין נוסף. והקושייה היא על רבה שאמר שטעמו של רבי אילאי הוא שהוא לומד גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה לראשית הגז. אז אם אנחנו אומרים שרבי אילאי לומד גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה לראשית הגז, נלמד דין נוסף, מה תרומה תובלת, שכשם שכל עוד שלא יפרישו תרומה אסור לאכול את התבל, כנאמר בתורה ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ג עמוד א', שהפסוק מדבר על פירות שעכשיו הם תבל ושעתידים להפריש מהם תרומה שהרי הם אסורים באכילה, אף ראשית הגז תובלת. כך יהיה הדין גם לגבי גז, שכל עוד לא יפרישו ממנו את ראשית הגז יהיה אסור ליהנות ממנו. אמר לה, ישיב לו רבה, אין לומר שראשית הגז תובלת, דאמר קרא, נאמר בפסוק וראשית גז צונחה תיתן לו, והפסוק יש ללמוד, אין לך בו אלא מראשיתו ואילך, שאין בגז שום שינוי בדין, אלא רק משנה שהפרשת ממנו את ראשית הגז, זה שייך לכהן, אבל קודם לכן, אין בו שם תבל. הדבר הזה נלמד מהאיתור של המילה ראשית, שהרי בתחילת הפסוק נאמר ראשית גנחה ותירושך ויצריך, ולא היה צריך להמשיך ולומר, אלא וגז צונחה תיתן לו, ויהיה מובן שהמילה ראשית האמורה בתחילת הפסוק אמורה גם על זה. מזה שהפסוק כתב שוב את המילה ראשית לגבי ראשית הגז, יש ללמוד שאין עוד שם לגיזה, אלא רק משעה שמפריש את הראשית, אז הוא נעשה של הכהן, אבל בתחילה לא היה לזה שם תבל, וכן כל שאר הגיזה אין משתנה שמה מתבל לחולין. ועוד שואלת הגמרא, היא, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף, מה תרומה זרים האוכלים אותה במזיד חייבים עליה מיטה, ואם אכלו בשוגג משלמים את תמורתה ומוסיפים חומש חמישית משוויה, אף בראשית הגז נאמר כך, שזרים הנהנים ממנו יהיו חייבים עליו מיטה אם נהנו במזיד. ולמרות שבתרומה אין חיוב מיטה וחומש אלא רק על האוכלה, מכל מקום בראשית הגס שלא שייך באכילה, הנאה היא כמו אכילה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל עם התרומה. אז גם בראשית הגז נאמר שזרים הנהנים ממנו יהיו חייבים עליו מיטה וחומש אם נהנו בשוגג. משיבה הגמרא, בזה אין לדמות תרומה לראשית הגז. כיוון שבעניין תרומה אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חב פסוק ט' לגבי עונש מיטה במזיד. ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללו. ולגבי הוספת חומש, כשאוכל בשוגג נאמר ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. ויש לדייק שדווקא עליו, על אוכל תרומה בשוגג, יש את הדין להוסיף חומש, ולא על הנהנה מראשית הגז. וכן יש לדייק שדווקא בו, באוכל תרומה במזיד, נאמר עונש מיטה, ולא בראשית הגז. עוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אלעאי, יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה בתרומה ראשון ושני אחריה? אחרי שמפריש תרומה, מפריש ראשון, דהיינו מעשר ראשון, ולאחר מכן מעשר שני, אף בראשית הגז, ראשון ושני אחריה. יהיה צריך להפריש כמה פעמים. משיבה הגמרא, לעניין ראשית הגז אמר קרא, נאמר בפסוק ראשית, ויש ללמוד מכך שאין לך בו אלא ראשית, אלא מתנה אחת בלבד. מזה שלא כתוב בפסוק ראשית גנך ותירושך ויצריך ומגז צונך תיתן לו, אלא נאמר שוב בעניין ראשית הגז את המילה ראשית, יש ללמוד מכך שאין בזה אלא מתנה ראשונה בלבד. עוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אלעאי, יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה לעניין תרומה הדין שמחדש על הישן מפירות של שנה זו על פירות של שנה אחרת? לא, לא מפרישים. כנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרחה, יוצא השדה שנה שנה, אף בראשית הגז נאמר כך, שמחדש על הישן, מגז של שנה זו על גז של שנה אחרת, לא, לא מפרישים. משיבה הגמרא, אין, אכן כן הוא הדין, שאין מפרישים גז של שנה זו על גז של שנה אחרת. מוכיחה עכשיו הגמרא מסתירה בין שתי ברייתות, שאכן לרבי אלה אין מפרישים ראשית הגז מחדש על ישן. אומרת הגמרא והתניא, כך שנינו בברייתא, היו לו שתי רחילות, וגזז את צמרן והניח את הגז ולא השתמש בו, ולשנה הבאה שוב גזז את אותן שתי הרחילות והניח, וכך נהג במשך שניים ושלושה שנים, ובא והפריש עכשיו ראשית הגז מחמש הגזזות הללו, שזהו השיעור המחייב בראשית הגז לשיטת בית הלל במשנתנו. הדין הוא שאין מצטרפות, לפי שצריך גז של חמישה צון, ולא מספיק, חמש גזות מאותו צון. מדייק את הגמרא, מהברייתא משמע שכל החיסרון הוא שאין כאן חמש צון. חמש מצטרפות, אבל גזה של חמש צון מצטרפות לשיעור, אף שלא נגזזו באותה שנה. והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, שאף חמש צון שחלקם נגזזו בשנה זו, וחלקם נגזזו בשנה אחרת, אין מצטרפות לשיעור של חמש גזות. ואם כן, הסתירה בין שתי הברייתות, מיישבת הגמרא את הסתירה אל השמע מינה מוכח מכאן, הברייתא שמבואר בה, שאי אפשר לצרף גז משנה לשנה, היא כרבי אלעאי, שמקיש ראשית הגז לתרומה, והברייתא שמבואר בה שאפשר לצרף, דרבנן, זה כשיטת חכמים. ועוד שואלת הגמרא, האם לומר של רבי אלעאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה בתרומה? מה שגדל בחיוב ברשות ישראל, אף שקנה את השדה מעובד כוכבים חייב בתרומה, ומה שגדל בפטור ברשות עובד כוכבים, ולאחר מכן הישראל קנה ממנו פטור מתרומה, במקום שמועיל קניינו להפקיע את הקרקע מקדושתה ולפתור את הפירות ממעשר, והגמרא תבאר תכף שהכוונה לסוריה. אף בראשית הגז נמי גם כן נאמר שגז הגדל בחיוב ברשות ישראל חייב בראשית הגז, וגז הגדל בפטור ברשות העובד כוכבים יהיה פטור מראשית הגז. בבררת הגמרא וגבי תרומה מנהלן, מניין לנו שכך הוא הדין שהחיוב נקבע לפי מי שברשותו גדל? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת גיטין דף ממ"ז עמוד א', ישראל שלקח שקנה שדה בסוריה, סוריה ירם צובע שכבשה דוד המלך, וכיבוש יחיד אינו נחשב לכיבוש וקדושתה קלה מקדושת ארץ ישראל, ולכן עובד כוכבים הקונה שם קרקע מועיל קניינו להפקיע מחיוב תרומות ומעשרות, מה שאין כן בארץ ישראל. וכך היא דעת התנא של הברייתא, יש שחלקו בדבר במסכת גיטין בדף ח עמוד ב' וסוברים שכיבוש יחיד נחשב לכיבוש, ויש מי שסברו שגם בארץ ישראל מועיל קניינו של האקום להפקיע מחיוב תרומות ומעשרות. אם כן, נאמר בברייתא, ישראל שלקח שקנה שדה בסוריה מעובד כוכבים, הדינו שאם קנה עד שלא הביא השליש לפני שהתבואה שבשדה גדלה שליש ממה שעתידה לגדול, חייב לעשרה, כיוון שקודם שגדלה שליש לא נקראה כלל תבואה, ולכן נחשב שכולה גדלה ברשות הישראל מי שהביא השליש. אבל אם קנה את התבואה לאחר שגדלה שליש ברשות העובד כוכבים, רבי עקיבא מחייב בתוספת לעשר את מה שהמשיך לגדול ביד הישראל. כלומר, השליש שגדל ברשות העובד כוכבים פטור ממעשר, והן הישראל שכנאו צריך לאסר אלה את השני שלישים שגדלו כשהשדה הייתה ברשותו שהם טבל, ונמצא שיש לפנינו בתבואה הזאת טבל וחולין, המעורבים זה בזה. והחכמים פותרים, כי סוברים חכמים שהכל הולך אחרי, גמר השליש הראשון, וכיוון שגדל ביד העובד כוכבים, נחשב כאילו הכל גדל ביד העובד כוכבים. כמבואר במסכת ראש שנה דף י' ב' עמוד ב', שבתבואה הכל הולך אחר השליש הראשון. מצינו אם כן, שמה שגדל ברשות הישראל חייב בתרומה, ומה שגדל ברשות העובד כוכבים, פטור מן התרומה. ולרבי אילה יש ללמוד שיהיה הדין כך גם בראשית הגז, שאם גדל חלק מהגז ברשות העובד כוכבים, החלק הזה יהיה פטור מראשית הגז. והשאלה של הגמרא היא בין לרבנן ובין לרבי עקיבא, שהרי לעניין תבואה נחלקו רק לעניין מה נחשב שגדל ביד האקום, אבל לפי שניהם, מה שגדל ביד האקום פטור מתרומה, אם כן שואלת הגמרא, שלרבי אילאי נאמר את הדין הזה גם בראשית הגז, שהגדל בחיוב חייו, הגדל בפטור פטור. ובזה הביור לפי כולם, שכל מה שגדל ברשות האקום נחשב שגדל בפטור, וכל מה שגדל ברשות הישראל נחשב שגדל בחיוב. מנסה הגמרא לומר, וכי תאמה אם תרצה לומר החינמי, שאכן כך הוא הדין לרבי אילאי גם בראשית הגז. דוחה הגמרא ואומרת, זה לא ייתכן, והתנן הרי שנינו במשנתנו לאל בדף קוף למדהי עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק שאנו עוסקים בו, פרק ששמו ראשית הגז, שנינו במשנה שם, ישראל הלוקח גז צון של עובד כוכבים, שקנה את הגז ללא הבהמה כשעדיין הוא מחובר לבהמה, הדין הוא שהוא פטור מראשית הגז, כי אין זה נחשב צונך לפי שהבהמה נשארת ברשות העובד כוכבים, ובפסוק נאמר, וראשית גז צונך תיתן לו, שמצונך אתה נותן, ולא מצון של עובד כוכבים. מדייק את הגמרא, אבל אם הישראל קנה לא רק את הגז, אלא גם את צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, ואין הכוונה שקנה רק כדי לגזוז, אלא קנה לגמרי, והלשון לגזוז, היינו כיוון שמדובר שגדל הצמר כל צורכו, עד שעומד לגזוז וכל גידולו היה ברשות האקום, הדין, שהישראל חייב בראשית הגז, אף שכל הגז גדל כשהצון היה שייך לעובד כוכבים. מוכח אם כן מהמשנה שבראשית הגז, אין החיוב נקבע לפי מי שהגז גדל אצלו. ולרבי אילאי, כיוון שבתרומה באופן זה פטור, כך היה צריך להיות הדין גם בראשית הגז, שהרי הוא מקישם ומשווה אותם זה לזה. מבארת הגמרא, אכן לרבי אילאי פטור על ראשית הגז שלא גדל אצלו, הוא מתניתין. משנתנו שמחייבת בזה, היא דלא כרבי אילאי. היא לא כשיטת רבי אילאי. ועוד שואלת הגמרא, האם נאמר שלרבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה תרומה? כמו שבתרומה הדין הוא שממין על שאינו מינו לא מפרישים, ולא רק בשני מינים ממש, אלא אפילו בשני צבעים מאותו פרי, כגון תאנים שחורות ותאנים לבנות, אין מפרישים מזה על זה, כפי שהתבהר להלן, כל הסוגיה שעוסקת בשני צבעים באותו הפרי ולא בשני מינים ממש, כי בשני מינים פשוט שאין מפרישים תרומה מזה על זה, וגם בראשית הגז הנידונו רק לעניין שחופות ולבנות, שהראשנינו שאינו נוהג אלא ברחילות. אף בראשית הגז נאמר כן, שממין על שאינו מינו, כגון מגז של בהמות שחופות על גז של בהמות לבנות, לא יפריש. מבררת הגמרא וגבי תרומה מנהלן, מניין לנו שאכן אין מפרישים תרומה משחור הלבן, למרות ששניהם אותו פרי, משיבה הגמרא דתניא שנינו ברייתא בתוספתא של מסכת תרומות, היו לו שני מיני תאנים, מין אחד של תאנים שחורות ומין אחד של תאנים לבנות, וכן אם היו לו שני מיני חיטין, שחמתית ולבנה, מסביר המאירי, אין תורמין, וכן אין מעשרים מזה על זה, משום ששחורות ולבנות נחשבות לשני מינים, כך ידע התנא קמא. רבי יצחק אומר, משום רבי אלעזר, בשם רבי אלעזר, שיש מחלוקת בדבר האם שחורות ולבנות נחשבות לשני מינים. בית שמאי אומרים שאין תורמים מזה על זה משום שנחשבות לשני מינים, ובית הלל אומרים שתורמים מזה על זה שאין נחשבות לשני מינים. על כל פנים מבואר, שלדעת הנקמה שחורות ולבנות לפי כולם הם שני מינים ואין מפרישים תרומה מזה על זה. אם כן, לשיטת רבי אלעאי, אף בראשית הגז נאמר כן שממין על שאינו מינו מגז של בהמות שחופות על גז של בהמות לבנות, לא מפרישים. משיבה הגמרא, אין, אכן לרבי אילאי אין להפריש ראשית הגז משחופות הלבנות. מנסה הגמרא להוכיח ממשנתנו כרבי אילאי שאין מפרישים ראשית הגז משחופות על לבנות. והתנן כך שנינו במשנתנו, שאם בעל הצון מחר את כל גז צונו, כשהוא עדיין מחובר לבהמה, על הלוקח להפריש את ראשית הגז. ומדובר שגם המוכר וגם הלוקח הם ישראלים, כמבואר במשנתנו שפתחה את הפרק לאל בדף קוף למד ה' עמוד א', כמו שמסביר פה רשי, ואם אחר רק חלק מגז צונו, על המוכר להפריש מחלקו גם עבור הגז שביד הלוקח. וטעם הדבר מבואר בגמרא להלן, לפי שהלוקח לא קנה אלא את החלק של הבעלים, אבל חלק הכהן נשאר בידי המוכר. גם מבואר ברשי לכמה נדף קוף למתחת, שאין אדם רשאי להפקיע ממונו ממצווה, ואם שיער לעצמו יש לומר שאת מתנת הכהן שיער. אבל אם היו לו למוכר צון, משני מינים, מין אחד שחופות אינם שחורות ואינם לבנות, ומין אחד לבנות ומחר לו ללוקח רק את הגז של השחופות, אבל לא את הגז של הלבנות, הדין הוא שזה, דהיינו, המוכר נותן לעצמו מפריש משלו על חלקו, וזה נותן לעצמו, והלוקח נותן לעצמו מפריש משלו על חלקו, והטעם, שכיוון שהמוכר לא שיער לעצמו ממה שמחר ללוקח, נחשב שהלוקח קנה גם את החלק של הכהן, ולכן עליו להפרישו מחלקו וליתן לו כמבואר בגמרא לקמן, בדף קוף למד ח' עמוד ב'. והנה, מדין זה מוכח ששחופות ולבנות נחשבים כשני מינים, ואין מפרישים מראשית הגז מזה על זה, כי הרי אם נחשבים למין אחד ומותר להפריש מזה על זה, היה נחשב שנשתייר אצל המוכר מאותו אמין, ועליו להפריש משלו על שלוקח. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו שהיא ניסתה להוכיח ממשנתנו כרבי אלי שאין מפרישים ראשית הגז משחופות הלבנות, אלא מעתה אומרת הגמרא שטעם המשנה הוא מפני שאין מפרישים ראשית הגז ממין על שאינו מינו. סיפה, הסיפה של משנתנו דקטני שכתוב בה שהיא מחר רק את הזכרים אבל לא את הנקיבות, זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו, הלוקח והמוכר מפרישים בנפרד כל אחד על חלקו, אחי נמי משום דטרי מיננינו. וכי גם כאן נאמר שהטעם הוא משום שזכר ונקבה נחשבים כשני מינים ואין מפרישים ראשית הגז מזה על זה ולכך מפרישים כל אחד על חלקו? הרי בוודאי שאין לומר כך, שהרי זכר ונקבה נחשבים לאותו המין. אלא בוודאי מן הדין אפשר להפריש מסחרים על נקבות ולהפך, כיוון שהם נחשבים למין אחד. וכוונת המשנה בדין הזה הוא היצעה טובה כמשמלן. רצו להשמיע לנו היצעה טובה, דלי טבלי מהעיד הרקיך ומהעיד האשון. שייתן ראשית הגז לכהן מגז הנקבות שהוא רך ומשובח רק עבור גזעתן, ועבור גז הזכרים שהוא קשה ייתן מגזעת הזכרים. והיינו, שיקנה מהלוקח מעט מגז הזכרים שמחר לו, ומזה יפריש עבורם. שאם לא כן, יצטרך להפריש מגז הנקבות המשובח גם עבור הזכרים ויפסיד. ומזה שהמשנה מדמה זכרים ונקבות לשחופות ולבנות מוכח, אך הנעמי, שגם כאן הביאור לעניין שחופות ולבנות, רק היצעה טובה כמה השמלן. כוונת התנא במשנה להשמיע לנו רק עיצה טובה, דלייטיב לאום התערוויו, שייתן לכהן משתי הגיזות, ולא רק מהגיזה הלבנה, על הכל, לפי שהיא משובחת יותר. אבל מן הדין, גם בשחופות ולבנות, יכול להפריש מזה על זה. מוכח אם כן מהמשנה, שאפשר להפריש ראשית הגז ממין על שאינו מינו, וזה לא כרבי אלי שלומד מתרומה, שגם בראשית הגז אי אפשר להפריש משחופות הלבנות. אומרת הגמרא, אוקימנה למתניתין, זה לא כרבי אלי, הרי כבר העמדנו את המשנה שפתחה את הפרק, לא כשיטת רבי אלי לעניין לוקח גז צונו של עובד כוכבים, שבמשנה כתוב שפטור, רבי אלי אמר שחייב, והביור, שכיוון שכבר הוצרחנו לומר שלרב צריך להעמיד את המשנה שלא כרבי אלי, אפשר לומר כן גם לעניין דין נוסף. ועוד שואלת הגמרא, האם נאמר שלרבי אלי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף, מה תרומה בעינן ראשית? כמו שבתרומה צריך שתחשב ראשית כלשון הפסוק, ראשית גנחה תירושך ויצריך, והיינו ששיערי הניכרין, שיהיו שיערי הניכרין, כלומר, שאף שאין שיעור לתרומה מדין תורה, שהרי מדין תורה מספיק להפריש חיטה אחת על כל השדה, ואם רוצה, יכול להפריש כמה שליבו חפץ, מכל מקום אינו יכול לעשות את כל גורנות תרומה, משום שמהלשון ראשית משמע, שמה שמפריש יהיה חלק מהפירות, וצריך שישאר טבל, שיהיה נתקן בהפרשה הזו, אם כן ילמד מזה אף לעניין ראשית הגז, שצריך שיזהר לו להפריש את כל הגז, אלא השיר מעט, כדי ששיערי היו ניכרין. שיבה הגמרא אין, אכן לרבי אלי, כך הוא הדין בראשית הגז. היה מקום לומר שהדין שצריך ששיערי הניכרים שייך רק בתרומה שהיא תובלת, כלומר שהפירות אסורים באכילה עד שמפריש מהם תרומה, ומה שמפריש מתיר את כל השאר, שבזה התורה מלמדת שכדי להתיר את הטבל, צריך שיערי הניכרים, אבל בראשית הגז, לא שייך הדין הזה משום שלאל בדף קוף למדבב עמוד א' עסקנו שאינה תובלת. ואם כן, זו רק למצווה ליתן לכהן, ומה אכפת לי שיתן יותר ממה שצריך, הרי בכלל מה שנתן יש גם את הראשית. אלא שמכאן מוכח מה הקושייה וכן מה המסקנה לרבי אלי, שהדין שיהיו שיערי הניכרים הוא גזירת הכתוב בתרומה, וכן בראשית הגז שהוא קש לתרומה, שבלו שמשייר לא קיים את המצווה. כך מסביר מנחת החינוך במצוות תף קוף ח'. מוכיחה עכשיו הגמרא מסתירה בין המשנה לברייתא של רבי אלי גם בראשית הגז צריך שיהיו שיערי הניכרים. והתנן הרי שנינו במשנה במסכת חלה פרק א' משנה ת', האומר כל גורני יהיה תרומה, וכן האומר כל עיסתי תהיה חלה, לא אמר כלום, אין דבריו מועילים, לפי שבשניהם צריך ששיערי ההפרשה יהיו ניכרים. מדייק את הגמרא המבואר במשנה, שרק לעניין תרומה וחלה נאמר הדין הזה. אבל האומר, כל גיזה יהיו ראשית הגז, משמע שדבריו קיימים. וכנגד זה, ותניא אידך, שנינו בברייתא, שגם לעניין ראשית הגז, אם אמר תהא כל גיזתי ראשית הגז, לא אמר כלום. סתירה בין המשנה במסכת חלה לבין הברייתא הזו. אלא לאו שמאמינא, אלא בוודאי יש להוכיח מכאן. הברייתא שלימדה שגם בראשית הגז צריך שיהיו שיערי הניכרים, זה כרבי אילאי. מה שנאמר במשנה במסכת חלה, שמשמע ממנה שבראשית הגז אין את הדין הזה, שיהיו שיערי הניכרים, רבנן, כשיטת רבנן. מסיקה הגמרא שמאמינא, אכן יש להוכיח כך. אם כן, יוצא של חכמים האומר כל גיזי ראשית דבריו קיימים. ובאחרונים נחלקו האם באופן זה יש לו מצוות הפרשה ונתינה על הכל, או שיש לו רק מצוות הפרשה בלא מצוות נתינה, או שבכלל אינו מחויב מחמת דיבורו, ורק אם נתן חל על זה דין ראשית הגז, אבל אינו מחויב ליתן, ואם עדיין לא נתן יכול לחזור בו. אם כן, במסקנת הדברים נמצא של רבי אילאי למדים חמישה דינים מתרומה לראשית הגז. א', לפתור בחוץ לארץ, ב', שלא מצרפים גיזה משתי שנים, ג', לפתור כשגדל אצל העובד כוכבים, ד', שאין מפרישים ממין על שאינו מינו, ה', שצריך שיהיו שיערי הניכרים. והנה רק לעניין חוץ לארץ, פוסק הרמב"ם מלכות ביקורים פרק י' הלכה א' כמותו, ולכאורה ממה נפשך? אם סבר את הלימוד מתרומה, אם כן בכל הדינים שיפסוק כמותו, ואם לא, למה לגבי הפטור בחוץ לארץ פסק כמותו? מבאר הכסף משנה שפסק הרמב"ם כרבי אילאי רק במה שמבואר בגמרא לקמן שנהגו כמותו. מביאה הגמרא מה מנהג להלכה במחלוקת ששנינו לאל בדף קל"ו עמוד א' בעניין ראשית הגז אם נוהג בחוץ לארץ ובעוד עניינים. אמר רב נחמן בר יצחק עידנא נהוג עלמא בזמן הזה נוהגים העולם להקל כאני תלת צווי, כמו אותם שלושת החכמים המובאים להלן. כרבי אילאי בעניין ראשית הגז בחוץ לארץ, דתניא רבי אילאי אומר שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ ולא בחוץ לארץ. ורש"י כותב שהוא הדין לעניין מתנות של זרוע לחיים וקיבה, שרבי אילאי אמר שאינם נוהגים אלא בארץ. וכרבי יהודה בן בתירא בעניין אמירת דברי תורה כשהוא בעל קרי. דתניא שנינו בברייתא רבי יהודה בן בתירא אומר שאין דברי תורה מקבלים טומאה, ובעל קרי לא צריך טבילה לפני הלימוד. ובמסכת בבא קמא מבואר בדף פ"ב שאחת מעשר התקנות שתיקן עזרא היה שלבעל קרי מי שיצא מגופו שכבת זרע אסור ללמוד עד שיתבול. ואומנם כבר מדין תורה יש עליו טומאה, כנאמר ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב, מכל מקום מהתורה אינו אסור אלא באכילת תרומה וקודשים, ועזרא הוסיף שאסור גם בדברי תורה. שואלים התוספות שם, איך יש כוח ביד רבי יהודה בן בתירא לבטל את תקנת עזרא? הרי מבואר במשנה במסכת עדויות שאין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. תרצים התוספות בשלושה אופנים. א', רבי יהודה סבר שעזרא כלל לא תיקן את הדבר הזה. ב', עזרא התנה מלכתחילה שכל מי שרוצה לבטל את תקנתו רשאי, ובאופן זה אפשר. ג', תקנת עזרא הזו מותר לבטלה כיוון שלא פשטה ברוב ישראל. אומרת הגמרא, והדין השלישי שנוהגים בזמן הזה להקל, כרבי יהושעיה בעניין כליים. דתניא רבי יהושעיה אומר, לעולם אין חייב על הלף של כליים עד שיזרע שלושה מינים אלו יחד, חיטה ושעורה וחרצן, גרעין של ענבים, ועד שיזרעם בבת אחת ממש כגון במפולת יד שזורע את שלושתן ביד. והנה, שני מיני כליים נאמרו בתורה. א', כלי זרעים שנאמר, שדך לא תזרע כליים, והיינו שני מיני זרעים כגון חיטה ושעורה. ב', כלי הכרם, שנאמר לא תזרע כרמך כליים. ורבי יהושע סובר, שמהפסוק האמור בכלי הכרם משמע, שבשעת הזריעה בכרם כבר יהיו כליים, והיינו שני מיני זרעים עם חרצן. ואומנם לעניין כלי זרעים מודה שאין צריך שלושה מינים כדי להתחייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-11 במסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז, לאל בדף קל"ה, חומר בזרוע ובלחיים ובקיבה מראשית הגז, והמשנה מנתה כמה דינים שבהם חמור יותר דין נתינת זרוע ולחיים וקיבה מאשר ראשית הגז. עכשיו שואלת הגמרא, למה המשנה לא מנתה גם את הדין שבו ראשית הגז חמור יותר ממתנות כהונה? שואלת הגמרא, וליתני שתשנה משנתנו חומר את חומרה שנוהגת רק בראשית הגז, והיינו שנוהג החיוב גם בטריפות בכבשים שהם טריפה שאסורים באכילה, וטריפה הכוונה שיש לה בהמה מכה, שבהמה כמותה של הקטע כזו מכה שוב אינה ראויה לחיות, כמבואר לאל במשנה בתחילת פרק אילו טריפות בדף מ"ב עמוד א', מה שאין כן במתנות בזרוע לחיים וקיבה שאין חיוב ליתנה מבהמות טריפה, והטעם, לפי שהמצווה ליתן מתנות היא לכהן עצמו, שנאמר ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ואילו טריפה כיוון שאסורה באכילה, יכול רק ליתנה לכלבו של הכהן, ודורשים ונתן לכהן שיש לתת לו ולא לכלבו. אז למה לא אמרה המשנה את ההבדל בין ראשית הגז לבין זרוע לחיים וקיבה? משיבה הגמרא, אמר רבינה המעני, מי הוא השונה את המשנה הזו? רבי שמעוני. דתניא שנינו בברייתא שרבי שמעון פותר את הטריפות מראשית הגז. ולכך משנתנו לא כתבה שיש חומרה בראשית הגז שנוהג בטריפות, משום שבשיטת רבי שמעון שסובר שראשית הגז לא נוהג בטריפה. מבררת הגמרא, מה הייתה מדי רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שפותר טריפה מראשית הגז? משיבה הגמרא, יאליף ולומד גזירה שווה נתינה נתינה ממתנות. גם לעניין מתנות נאמר בפסוק לשון נתינה ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, וגם לעניין ראשית הגז נאמר לשון נתינה וראשית גז צונחה תיתן לו. ויש ללמוד מה דין מתנות בבהמת טריפה, לא, הוא לא נוהג, אף ראשית הגז נמי גם בבהמת טריפה הוא לא נוהג. שואלת הגמרא, שלפי הטעם הזה לא ייתכן שמשנתנו היא בשיטת רבי שמעון. שואלת הגמרא, והיא יאליף, ואם התנא של המשנה לומד את הגזירה שווה נתינה נתינה ממתנות, אם כן לילף שילמד גם גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה, שהרי גם בתרומה נאמר על לשון נתינה, ראשית דגנך תירושך ויצריך תיתן לו. יש ללמוד מה תרומה בארץ אין, בחוץ על הארץ לא. חיוב תרומה זה מצווה תלויה בארץ ונוהג רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אף ראשית הגז נמי גם כן נאמר בארץ אין, אכן הוא ינהג, אבל בחוץ לארץ לא. עלה מתנן, למה שנינו במשנה שראשית הגז נוהג בארץ ובחוץ על הארץ? מכוח הקושייה הזו לומדת הגמרא טעם אחר ברבי שמעון, ובכך תבואר משנתנו. אלא באמת רבי שמעון לא סבר את הגזרה שווה של נתינה נתינה, ולא מחמת כן פתר טריפות מראשית הגז. היינו טעם עד רבי שמעון. אתה יודע מה טעמו של רבי שמעון? דיה לפצון צון ממעשר. הוא פותר טריפות מראשית הגז בגלל שהוא לומד גזרה שווה ממעשר בהמה. שבשניהם נאמרה המילה צון. לעניין ראשית הגז נאמר ראשית גז צונך תיתן לו. ולעניין מעשר בהמה נאמר וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבת העשירי יהיה קודש להשם. ויש לדרוש מה דין מעשר בבהמה שהיא טריפה הוא לא נוהג, אף דין ראשית הגז בטריפה לא, הוא לא ינהג. שואלת הגמרא והתם ושם במעשר מנהלן, מניין לנו שאינו נוהג בטריפה? מבארת הגמרא משום דכתיב כתוב לעניין מעשר בהמה כל אשר יעבור תחת השבת. ויש ללמוד מהפסוק שרק בהמות שהולכות ועוברות תחת השבת הן שייכות בדין מעשר. פרט לטריפה שאינה עוברת, והיינו בהמה שנחתכו רגליה למעלה מן הערכובה שאינה יכולה ללכת. והיא אחת מן הטריפות שבבהמה כמבואר במשנה לאל בדף ע"ו עמוד א', וממנה למדים לכל שאר הטריפות, אף אילו שיכולות להילך שפטורות הן ממעשר בהמה. שואלת הגמרא על הלימוד של רבי שמעון, ולילף צון צון מבחור, מה בחור אפילו טריפה, אף ראשית הגז אפילו טריפה. אם רבי שמעון סובר שלמדים גזירה שווה מן המילה צון, אם כן מדוע לומר דווקא ממעשר בהמה שלא נוהג בטריפה? עד הרבה שילמד מבחור, שגם בו נאמרה המילה צון, בפסוק כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם, שכמו שדין בחור נוהג גם בטריפה, כך גם ראשית הגז. משיבה הגמרא, מסתברא ממעשר אבל למילף. מסתבר שהיה לו ללמוד ראשית הגז ממעשר בהמה ולא מבחור. מדוע? שכן ראשית הגז ומעשר בהמה שווים לעניין כמה דינים. א', זכרים, שניהם אינם נוהגים בזכרים דווקא, אלא גם בנקבות, מה שאין כן בחור שנוהג דווקא בזכר. ב', תמאין, שניהם לא נוהגים בבהמות תמאות ובחור נוהג גם בחמור. ג', במרובין, שניהם אינם נוהגים אלא בבהמות מרובות ובחור נוהג גם ביחיד. ד', מרחם, שניהם אינם קדושים מרחם, שהרי בהמת מעשר קדושה רק משעת הפרשתה. ובראשית הגז אין קדושה חל הכלל, מה שאין כן בחור קדושתו כבר ביציאתו מרחם אמו. ה', אדם, שניהם אינם נוהגים באדם ובחור נוהג גם באדם ובפדיון הבן. ו', פשוט, שניהם אינם נוהגים אלא בבהמה פשוטה שאינה בחור. ז', לפני הדיבור, הם לא נהגו לפני מתן תורה, אבל הבחורות התקדשו כבר כשבני ישראל היו במצרים, קודם מתן תורה. כנאמר, קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא, וזה היה עוד כשהיו במצרים. שואלת הגמרא, עד הרבה, מבחור אבל אלה מילף, היה לו ללמוד לחייב ראשית הגז בטריפה מבחור, שכן הם שווים ביותר דינים. א', יתום, ראשית הגז ובחור נוהגים גם בבהמה שמתה אימה בשעת לידתה, אבל מעשר אינו נוהג בה, כמבואר במשנה במסכת בחורות דף נון ה' עמוד ב'. ב', שלקחו, שניהם נוהגים בבהמה שכנאה, מה שאין כן מעשר פטור בלקוח. ג', בשותפות, שניהם נוהגים גם בבהמת השותפים, מה שאין כן מעשר שלא נוהג בזה. ד', נתנו, הם נוהגים גם בבהמה שניתנה במתנה, מה שאין כן מעשר שלא נוהג בזה. ה', בפני, הם נוהגים בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, דהיינו בין בזמן שבית המקדש קיים, בין לאחר שנחרב, ומעשר אינו נוהג אלא בפני הבית. ו', כהן, ראשית הגז ובחור ניתנים לכהן, מה שאין כן מעשר שכל הבהמה נאחלת לבעלים. משנה במסכת זבחים בדף נ"ו עמוד ב', שהרי לא מצינו בתורה שהוא ניתן לכהנים. והנה אפילו החזה והשוק שבכל בהמת קודשים ניתנים לכהן, בבהמת מעשר נאחלים לבעלים. זין, בקדושה, בחור אין צריכים להקדישו כיוון שקדושתו מרחם, ואת הגז גם אין מקדישים שאין קדושה חלה עליו כלל, אבל מעשר בהמה קדושתו חלה בשעת הפרשתו בידי האדם. וח' ומכירה, הכהן רשאי למכור את הגז ואת הבחור, אבל את בהמת המעשר אסור למכור. מסיימת הגמרא את השאלה, ואנח נפישין, דינים אלו שראשית הגז שווה להם לבחור, הרי הם יותר מהדינים שראשית הגז שווה בהם למעשר. ומדוע רבי שמעון לומד למעט טריפה בראשית הגז ממעשר, ולא לומד לרבות טריפה בראשית הגז מבחור? שהרי ראשית הגז שווה לבחור בשמונה דינים, ואילו למעשר הוא שווה רק בשבעה דינים. בשבעה הגמרא פשוט מפשוט עדיף לי. עדיף לרבי שמעון ללמוד את ראשית הגז ממעשר, כיוון שמה ששניהם נוהגים רק בפשוט ולא בבחור, מלמדנו שיש לדמותם אף שהם שווים בפחות דינים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילים, והיינו שראשית הגז נוהג רק בכבשים. רחילים היינו כבשים ששניהם מתייחסים לכל המין, דהיינו לסחרים ולנקבות. ואומרת הגמרא מינה אני מילי מיניין אילו הדברים שמצוות ראשית הגז אינה נוהגת אלא ברחילים ולא בעיזים. שהרי בפסוק נאמר ראשית גז צונך תיתן לו ואף עיזים נקראים צון, שנאמר לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים. אם כן, שואלת הגמרא מיניין למשנתנו שצון היינו דווקא רחילים ולא עיזים, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מינה אני מילי. מבארת הגמרא אמר רב חסדא אתיה לומדים זאת בגזרה שווה גיזה גיזה. כתיב אחא כתוב כאן, לעניין ראשית הגז ראשית גז צונך תיתן לו, וכתיב אתם כתוב בספר איוב פרק למד א' פסוק כ' שאיוב אמר, ומגז כבשאי התחמם, היינו שכשראה אביון שאין לו בגדים ילבישו ממה שהכין מגז כבשיו, ועלה היה מתחמם. יש לדרוש ממה שבשניהם נאמר לשון גיזה, מה להלן בפסוק האמור באיוב הכוונה דווקא לגז של כבשים, כי כך לשון הפסוק, אף כאן בפסוק של ראשית הגז הכוונה דווקא לגז של כבשים, ומכאן לומדים שראשית הגז לא נוהג אלא ברחילים. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אתיה, איך הגמרא לומדת את הפסוק של ראשית הגז מהפסוק האמור באיוב? הרי ספר איוב הוא מהנביאים והכתובים שנקראים דברי קבלה, ואין למדים דברי תורה מדברי קבלה כמבואר במסכת חגיגה דף י' עמוד ב' ובמסכת בבא קמא דף ב' עמוד ב'. תרצים התוספות שרק דין חדש הנזקק לגזירה שווה אין למדים, אבל כאן זה רק גילוי מילתא בעלמא, שכשכתוב גז הכוונה לגז של כבשים. לגילוי מילתא אפשר ללמוד דברי תורה מדברי קבלה. הגילוי מילתא שהגזיזה היינו בכבשים. מקשה הגמרא שנלמד ממקום אחר שראשית הגז יהיה נוהג לא רק ברחילים. ונאילף שואלת הגמרא נלמד גזירה שווה מהמילים גיזה גיזה מבחור, כמו שבבחור נאמר לשון גיזה וכולל גם שור לעניין איסור גיזת שערותיו. כך גם לשון גיזה האמורה בראשית הגז אין הכוונה דווקא לגז של כבשים. ועדיף הלימוד הזה מהלימוד מאיוב, כיוון שזה בא להחמיר ולחייב במצווה כל גיזה ולא רק של כבשים. והרי שנינו במסכת יבמות דף ח' עמוד ב', והובא ברש"י לעיל בדף ק' למד ה' עמוד ב', דיבור המתחיל עד הרבה, שכשיש שתי אפשרויות של גזירה שווה, הכלל הוא שיש ללמוד להחמיר ולא להקל. הביאה הגמרא ברייתא שהאיסור לגזוז בחור כולל גם שור. דתניא שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט לעניין בחור, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. שהפסוק מלמד שאסור לעבוד בשור שהוא בחור, וכן אסור לגזוז צון שהוא בחור. יש לדייק מהברייתא, אין לי ללמוד מהפסוק אלא בחור שור שאסור בעבודה ובחור צון שאסור בגיזה. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? מניין נדע שאיסור עבודה האמור בבחור שור נוהג גם בבחור צון, ושאיסור גיזה האמור בבחור צון נוהג גם בבחור שור? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב לא תעבוד ולא תגוז. ואם שני הדינים שבפסוק לא היו שייכים זה לזה, היה צריך להיות כתוב בלי וב, לא תעבוד בבחור שורך, לא תגוז בחור צונך. ומהוו שיש ביניהם משמע, שהדין השני בא להוסיף על הראשון וילמדו זה מזה, שכל דין שנאמר באחד מהם נוהג גם בשני. ומבואר שיש איסור לגזוז בחור שור, ואם כן נלמד גזירה שווה מגיזה אמורה בבחור, לגיזה אמורה בראשית הגז, כמו שבבחור הכוונה גם לגיזת שור, כך נאמר גם בראשית הגז שהכוונה גם לגיזת שור. ומוסיפים התוספות ומסבירים בדיבור המתחיל ולהילף, שאף שבראשית הגז נאמר בפירוש ראשית גז צונך ושור אינו בכלל צון, מכל מקום הייתי אומר שצונך אמור בפסוק אינו בדווקא, כמו שבבחור נאמר לא תגוז בחור צונך, ואין הצון בדווקא. מיישבת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין ראשית הגז הלשון תיתן לו, ומשמע לשימושו של הכהן עצמו, כלומר למלבושו ולא לסקו, ולא שיעשה מזה סק, וגיזה של שברים אינה ראויה לבגד אלא רק לסק, ולכך אין לומר שיהיה שייך בזה ראשית הגז. בקשה הגמרא שוב שראשית הגז תהיה נוהגת בעיזים, אלא מעטה שמצוות ראשית הגז נוהגת בגז שראוי לבגד, נוצא השיער דק של עיזים לחייף שהתחייב בראשית הגז, שאלו הוא ראוי לבגד, מדוע נאמר במשנה שאין ראשית הגז נוהגת אלא ברחילים? תרץ את הגמרא בעינן גיזה ולקה, לשון הפסוק מלמד שכדי להתחייב בראשית הגז בנוסף למה שצריך שיהיה ראוי לבגד, צריך שיקרא בשם גיזה, ונקרא כך רק כשנעשה בדרך גזיזה והיינו בכלי, ואילו את שיער העיזים לא גוזזים אלא תולשים ביד. דוחה הגמרא את התשובה ואומרת, מן שמת להי סברה, ממי שמענו את הסברה שמדייקים את לשון הפסוק, וגיזה אמורה בפסוק היינו דווקא בכלי כדרך גזיזה, רבי יוסי. זוהי שיטת רבי יוסי שמצינו שמדייק כאין זה את לשון הפסוק לעניין מצוות לקט. נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' ולקט קצירך לא תלקט. ואמר רבי יוסי שדין זה הוא רק כשקוצר בכלי כדרך הקוצרים, ולא ביד, שהרי נאמר בפסוק הלשון קצירך. ואם כן, גם לענייננו יש לומר, שרבי יוסי הוא הסובר שיש לדייק מהלשון גיזה, היינו דווקא בכלי כדרך הגוזזים. וכיוון שמקור תירוצך הוא מדברי רבי יוסי, יש להקשות, עמודי רבי יוסי במידי דאורחי. הרי רבי יוסי מודה שדבר שהרגילות לתולשו ביד, הרי הוא בכלל קציר. כמבואר לכמן בהמשך העמוד. ואם כן, גם כאן לגבי עיזים, הרי זה נחשב לגיזה, לפי שהדרך לתלוש את נוצתם ביד, וחוזרת השאלה מניין למשנתנו שראשית הגז אינה נוהגת אלא ברחילים ולא בעיזים. מביאה הגמרא לימוד חדש מניין שאין ראשית הגז נוהגת אלא ברחילים. אלא אומרת הגמרא שהלימוד שראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילים, וכדאמר רבי יהושע בן לוי לקמן בדף קל"ח עמוד א' לעניין שיעור הנתינה לכהן. שהרי התבהר במשנתנו שצריך שייתן צמר בכמות כזו שהכהן יוכל לעשות מזה לכל הפחות בגד קטן. ואמר רבי יהושע בן לוי ששיעור זה נלמד ממה שהתורה אמרה, שטעם המצווה לתת ראשית הגז לכהן הוא, כי בוא בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם. ומהמילים לעמוד לשרת יש לדייק שצריך שמהצמר יהיה לכהן דבר הראוי לשירות, והיינו בגדי הכהונה שהוא משרת בהם בבית המקדש. ואם כן צריך שיעור שיוכל לעשות ממנו לכל הפחות אבנט, שהוא הבגד הקטן ביותר מבגדי הכהונה. ממשיכה הגמרא החנמי, כך גם כאן לעניין סוג הגיזה יש ללמוד שצריך שיהיה דבר הראוי לשירות, ורק צמר של כבשים כשר לתחילת שבבגדי הכהונה. מכאן לומדים שאין ראשית הגז נוהגת אלא ברחילים. כיוון שהסקנו שהלימוד שראשית הגז נוהג דווקא ברחילים אינו מהפסוק ומגז כבשה יתחמם האמור באיוב, שואלת הגמרא אלא הגזירה שווה גיזה גיזה למאי, אתה מאי באה ללמד? משיבה הגמרא זה נצרח לחדתנא דבי רבי ישמעאל, הדין ששנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כבשים שצמרן קשה פטורים מראשית הגז, שנאמר ומגז כבשאי יתחמם. והיינו שגז הוא רק מה שראוי לעשות ממנו מלבוש שמחמם, וצמר קשה לא ראוי לזה. ודין זה נלמד ממה שמצינו בפסוק האמור באיוב, שגז היינו רק צמר כבשים שמחמם. יש כבשים שהצמר שלהם קשה ואינו רך כשל שער הכבשים, ולמידים מהפסוק באיוב למעטם מראשית הגז, כיוון שמצמר קשה אין ראוי לעשות בגד להתחמם. מביאה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות לעניין גוזז שלא כדרך גזיזה, וזה הובא כאן כיוון שבהמשך מבואר שאחת מהברייתות היא מדברי רבי יוסי שהוזכרו לאל, שכוונת הפסוק בכל דבר שיהיה כדרך שרגילים בו. תן אחד השנינו בברייתה אחת שאם גוזז את העיזים, וכן אם שוטף את הרחילים בנהר כדי ליפותן, ובתוך כך צמרן נתלש מהם, פטור מליתן על זה ראשית הגז. והטעם בעיזים משום שצמרן לא ראוי לבגדי כהונה כמו שהתבהר להיל, וברחילים ששטפן הטעם מכיוון שאין זו דרך גזיזה. אבל מה שלא התכוון לגוזזם אין זה פטור, שכדי להתחייב בראשית הגז אין צריך כוונה לגזוז. טעם הפטור כמו שנתבהר משום שאין זה הדרך. ואף אם כוונתו בשטיפה הייתה להשאיר את צמרן, פטור. ומה שרשי כתב ששטפן ליפותן, כיוון שכך הדרך ששוטפים בשביל ליפות, אבל אין זו סיבת הפטור. ותניה אידך, ושנינו בברייתא אחרת, הגוזז את העיזים פטור ושוטף את הרחילים חייב. ויש פה סתירה בין שתי הברייתות, האם חייב בראשית הגז כששוטף רחילים ובתוך כך צמרן נתלש. יושבת הגמרא את הסתירה ואומרת לו קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא הזו שכתבה שגזיזה על ידי שטיפה חייבת בראשית הגז היא בשיטת רבנן, שכדי להתחייב בראשית הגז אין מדייקים בפסוק שצריך דווקא שהגזיזה תהיה כדרכה. והרב יוסי, והברייתא הזו שכתבה שגזיזה על ידי שטיפה פטורה מראשית הגז, היא בשיטת רב יוסי שאמר שמלשון הפסוק מדויק שהחיוב רק כשהגזיזה נעשתה כדרכה. ומחלוקתם נאמרה בברייתא בעניין אחר וכדי להלן. ומביאה הגמרא ברייתא שרבנן ורב יוסי נחלקו לעניין לקט, האם החיוב הוא דווקא כשקצר בדרך הכתובה בתורה. דתניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת פאה, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט' לעניין מצוות לקט, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט. והפסוק מלמד שיש מצוות עשה מן התורה שכל הקוצר שדהו ובתוך כדי עבודתו נופלת לו שיבולת אחת או שתיים שלא ירימנה, אלא יניחנה לעניים. ומצווה זו נקראת לקט שלא ילקטם בעל הבית אלא עניים. בדיני המצווה ופרטיה מתבארים במשניות במסכת פאה פרק ד' ופרק ה'. מהתיבות לקט קצירך משמע שהפסוק מדבר רק כשקוצר על ידי כלי כדרך הקוצרים, ורק באופן זה נאמרה מצוות לקט. ולא חייב במצוות לקט כשעושה כיתוף. דהיינו כשקוטף ביד, לפי שאין זו דרך קצירה, ובזה הפסוק לא מדבר, וזו היא דעת הנקמה. על פי הבנת הגמרא כעת, רבי יוסי אומר, אין מצוות לקט נוהגת אלא הבא מחמת הקציר. והנה לא מובן במה רבי יוסי חולק על תנקמה. שאלו גם הוא אמר שלקט נוהג דווקא בקציר, ולכן מיד שואלת הגמרא על הברייתא, רבי יוסי היינו תנקמה. הרי מדבריו של רבי יוסי משמע כדברי תנקמה שדווקא צריך דרך קצירה. ואם כן במה נחלקו? מבארת הגמרא, תחילת הברייתא אינה דברי תנקמה אלא כולה רבי יוסי. כל הברייתא היא מדברי רבי יוסי ואחי קטני, וכך כוונת הברייתא. לקט קצירך ולא לקט כיתוף. שרבי יוסי אומר אין לקט אלא הבא מחמת קציר. אבל רבנן שלא הוזכרו בפירוש בברייתא חולקים עליו וסוברים שאין לדייק מלשון הפסוק קצירך שחיוב לקט הוא רק כשקוצר כדרך קצירה, אלא החיוב נאמר אף כשתולש שלא כדרך קצירה. ולרבנן שסוברים שגם כשתלש ביד דבר שדרכו לקצור חייב בלקט, הטעם שנקט הפסוק לשון קצירה הוא משום שדיבר באופן המצוי והרגיל, אבל אין זה בדווקא. מבואר אם כן שרבנן ורבי יוסי נחלקו, האם כשכתוב בפסוק קצירה הכוונה דווקא כדרך קצירה, וכמו שנחלקו לעניין לקט כך נחלקו גם לעניין ראשית הגז, האם כשכתוב גז הכוונה שאין מצוות ראשית הגז נוהגת אלא כשגוזס כדרך גזיזה, או שגם בגזיזה שלו כדרך כגון על ידי שטיפה נאמרה מצוות ראשית הגז. וממה שהתורה כתבה לשון גז אין לדייק שהכוונה דווקא בדרך גזיזה, אלא נקטה את האופן הרגיל והמצוי. אז כפי שהתבהר מחלוקת רבי יוסף וחכמים היא בין בלקט בין בראשית הגז, שיסוד הדברים שווה בשניהם, האם דורשים שהחיוב הוא דווקא כשעושה כדרך הכתובה בהם? והרמב״ם לעניין ראשית הגז פסק כחכמים בהלכות ביקורים פרק י' הלכה ו', ולעניין לקט פסק כרבי יוסי בהלכות מתנות עניים פרק ב' הלכה ו', ומפרשי הרמב״ם העריכו לבאר את דבריו. רווח הבנו של רב המלמד שרבי יוסי מודה שדבר שרגילים לתולשו ביד תלישתו היא בכלל קצירה. אמר לרווח הברי דרבה לרבשי, אמר רווח הבנו של רבה לרבשי, גם רבי יוסי שיצריך שיהיה קצירה כדרך והיינו בכלי, מכל מקום מודה רבי יוסי במידה דאורחי, בדבר שהרגילות לתולשו ביד כגון שומים ובצלים שזה נקרא קצירה וחייב בלקט ובפאה. וכן לעניין תלישת נוצות מעיזים, שכיוון שכך הדרך הרי זה נחשב לגזיזה כמבואר לעיל. ואומנם מכל מקום בגזיזת עיזים פטור מראשית הגז, כיוון שצריך שיהיה ראוי לבגדי כהונה כמו שאמרה הגמרא לעיל. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, נאמר בפסוק לעניין מצוות פאה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור. והפסוק מלמד שהקוצר את שדהו לא יקצור את כולה אלא יניח בקצה חלק מן התבואה כדי שלאחר מכן יבואו עניים ויקצרו להם. ומהמילה קציר יש לדייק שאין לי ללמוד את דין פאה אלא בקציר, בכלי כדרך קצירה. אבל אם עוקר את העדשים עם השורשים ביד מניין שגם חייב בפאה? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב לקצור. ממשיכה הברייתא ואם תולש ביד את הפולין בלא השורשים מניין שחייב בפאה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במקום אחר בעניין פאה שנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך בקוצריך. מהמילה בקוצריך יש ללמוד שגם התולש חייב להשאיר פאה. וכל הלימודים הללו הם דברי רבי יוסי משום שרק לדבריו פשטות הלשון קצירה כוללת רק קצירה בכלי כדרך הקוצרים. וצריך לימוד לאופנים האחרים. אבל אומר רש"י אין לגרוס בברייתא בפירוש, רבי יוסי אומר. ורבינה מביא הוכחה לדברי רבך. אמר לרבינה לרבשי, אפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו במשנה שמודה רבי יוסי במקום שכך הרגילות, שנאמר במשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ד' מלבנות בצלים שבין הירק, שורות של בצלים שזה ראום בשדה של ירקות בין ירק לירק. רבי יוסי אומר יש להשאיר פאה מכל אחד ואחד, מכל מלבנה ומלבנה של בצל בפני עצמה שכל אחת נחשבת לשדה אחרת לפי שהירק שביניהם נחשב להפסק. כל ירק פטור מפאה כי אינו דבר המתקיים ורק שומים מבצלים שמתקיימים חייבים. וכיוון שהירק פטור מפאה, סובר רבי יוסי שהוא עושה הפסק בין מלבנות הבצלים וכל מלבנה נחשבת לשדה בפני עצמה, שצריכים להפריש ממנה פאה. והחכמים אומרים יכול להשאיר פאה רק ממלבנה אחת ונחשב על הכל. כיוון שהירק שביניהם אינו הפסק וכל מלבנות הבצלים נידונות כשדה אחת. על כל פנים מבואר במשנה שרבי יוסי סובר שהכותף בצלים צריך להשאיר פאה. אף שכותפים אותם ביד ואין זו קצירה בכלי האמורה בפסוק. ומוכח שדבר שהדרך לתולשו ביד תלישתו היא בכלל קצירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וחמה ומרובה, בית שמאי אומרים שתי רחילות, שנאמר בספר ישעיה פרק ז' פסוק כ"א, יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן, ובית הלל אומרים חמש, שנאמר בספר שמואל א' פרק כ"ה פסוק חי, חמש צאן עשויות. והמחלוקת הזו מופיעה במשנה שפתחה את הפרק, כמה הוא שיעור מרובה שבפחות מכאן אין נוהגת מצוות ראשית הגז. כאמור, בית שמאי אומרים שהשיעור הוא כשגוזה שתי רחילות ובפחות מכאן לא נוהגת המצווה, ומביאים את האסמכתא מן הפסוק בספר ישעיה, ובית הלל אומרים שהשיעור הוא חמש והאסמכתא עם הפסוק בספר שמואל א'. בעניין המתנות ששלחה אביגיל לדוד, חמש צאן עשויות. אם כן, מצינו שהלשון צאן נאמר על חמש. מבררת הגמרא את טעמם של בית הלל ושואלת, בישלמה לבית שמאי, שיטת בית שמאי מובנת, משום דתר תנא מיקרו צאן. מצינו בפסוק שגם שניים נקראו צאן, ולכן גם בשניים חייבים, אלא לבית הלל מה הטעמה? מה הטעמם של בית הלל? הרי אף שמצינו שחמש נקראים צאן, אבל כיוון ששתיים כבר גם נקראים כך, אז כבר בשתיים יש להתחייב. מבארת הגמרא, אמר רב כהנא, בית הלל לומדים זאת מגוף הפסוק. אמר קרא, נאמר בפסוק חמש צאן עשויות. מאיתור הלשון עשויות יש לדרוש שחמש צאן עושות שתי מצוות, ואילו הן ראשית הגז ומתנות, שכשגוזזים את צמרן נותנים ממנו לכהן, וכששוחטים אותם נותנים לכהן מתנות שהם הזרוע לחיים והקיבה. וכל עוד לא היו חמש צאן, לא היה בהם את שתי המצוות, אלא רק מתנות. ומוכח שמתחייבים בראשית הגז רק בחמש צאן. ואף על פי ששניים גם נקראים צאן, מכל מקום הלימוד של בית הלל אינו מה שמצינו שהפסוק מכנה חמש בשם צאן, אלא שמעצם הפסוק מוכח שהשיעור להתחייב בראשית הגז הוא חמש צאן. מקשה הגמרא על הלימוד שאמר רב כהנא בדעת בית הלל. שואלת הגמרא, אימא שמא נאמר ששתי המצוות שהפסוק מלמד שחמש צאן חייבות בהן, הם בכורה ומתנות. כל ולד זכר של בהמה טהורה שהוא פטר רחם, דהיינו שנולד ראשון לאמו, הוא קדוש משעה שיצא מן הרחם, אם הוא תמים בלא מום, קרב כשאר קודשים קלים שמקטירים את האימורים והשאר לכהנים. ואם יש בו מום, כולו לכהן, גם באדם ובחמור יש דין בכור והוא נפדה, ופדיונו ניתן לכהנים. כאמור ברמב"ם, הלכות בכורות פרק א', אבל בראשית הגז חייבים גם בפחות מחמש צאן. ישבת הגמרא, אי אפשר לומר כן, שהרי בכורה חדה מילו מחייבה, וברש"י הגרסה היא, אתו בכורה חדה מילו מחייבה, וכי אין חיוב בכורה כשיש רק בהמה אחת? ודאי שיש, ואם כן אין לומר שבכורה זהו חיוב שתלוי בחמש צאן, ובוודאי שראשית הגז הוא החיוב שתלוי בחמש. דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך לפי דבריך המתרץ שאמרת, בכורה בחדה מילו מחייבה, וכי אין חיוב בכורה כשיש רק בהמה אחת? ואם כן, שתי המצוות הם ראשית הגז ומתנות? אני אשאל אותך, מתנות חדה מילו מחייבה? וכי אתה סובר שחיוב מתנות אינו נוהג בבהמה אחת? הרי בוודאי אתה מודה שכמו שבכורה נוהג, אף שאין לו אלא בהמה אחת, כך גם חיוב מתנות נוהג אפילו בבהמה אחת? ואם כן, אין זה נכון לומר שרק כשיש חמש צאן מתחייבים בשתי מצוות? שהרי כבר בבהמה אחת יש שתי מצוות, והן מתנות ובכורה. וממילא נדחה הלימוד שחמש צאן עשויות, היינו שיש שתי מצוות בחמש צאן. ועכשיו חוזרת השאלה, מניין לבית הלל ללמוד שחיוב ראשית הגז הוא רק בחמש? שהרי אף שמצינו בפסוק שחמש נקראו צאן, אבל כמו כן מצינו שגם שתיים נקראו צאן, ולמה לא נחייב גם שתיים? מכוח הקושייה הזו אומרת הגמרא, ביור חדש בלימוד של בית הלל. אלא אמר רבה שהלימוד של בית הלל מגוף הפסוק הוא, עשויות היינו שכשיש חמש צאן הן מעשות את בעליהן, כלומר גורמות לבעליהן לעשות, וכאילו אומרות לו, קום עשה מצווה חדשה. משמע שמדובר על מצווה שהתחייב בה רק משעה שיש לו חמש, וזוהי מצוות ראשית הגז, כיוון שבכורה ומתנות חיובם הוא כבר כשיש בהמה אחת. שהרי לשון הפסוק בעניינה משמע אפילו בהמה אחת, בבחור נאמר בחור שור, ובמתנות נאמר עם שור, עם שא. ויהיה הגמרא ברייתא שמובאת בשיטה שלישית בעניין כמה צאן צריך כדי להתחייב בראשית הגז. תניה, שנינו בברייתא, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, בשם אביו, שיעור החיוב בראשית הגז הוא ארבע צאן, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז לעניין גנב שטבח ומחר, שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה, כי גנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השא. אם כן, מצינו שהתורה קוראת לארבעה כבשים בשם צאן. שואל התפארת יעקב, הרי גם לשניים הפסוק קורא צאן, כמו שנקטו בית שמאי והביאו את הפסוק בספר ישעיה פרק ז' פסוק כ"א, יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן, אז מניין לו ללמוד לארבע? וכמו שהגמרא הקשתה לבית הלל, והר התפארת יעקב, שכיוון שהתורה סתמה לעניין ראשית הגז ולא פרשה כמה זה צאן, בוודאי סמכה על המניין המועט ביותר שהתפרש בתורה מהו צאן, והיינו ארבע. ואין לומר שסמכה על הנאמר בספר ישעיה שעדיין לא נכתב כשניתנה התורה. מביאה הגמרא ברייתא, הדנה כמו מי ההלכה. תניא, נאמר בברייתא, אמר רבי, אלמלא דבריהן, אף אם היו דבריהן של בית שמאי ובית הלל מכוח דברי תורה שהיו לומדים את דבריהם מפסוק בתורה, ודברי ברבי, ודברי רבי יוסי המכונה בריבי, שדבריו נאמרו על ידי בנו רבי ישמעאל, רבי יוסי נקרא בריבי לפי שהיה גדול בדורו, כמו ששנינו במסכת עירובין דף י' עמוד ב' שהלכה כמותו לפי שנימוקו עמו, וכן במסכת גיטין בדף סמך זין עמוד א', מנו חכמים את שבחן של חכמים, והשבח שאמרו על רבי יוסי היה שנימוקו עמו, דהיינו שמביא טעמים וראיות לדבריו. אם כן, נאמר בברייתא שאמר רבי, אלמלא דבריהם של בית שמאי ובית הלל מכוח דברי תורה שהיו לומדים את דבריהם מפסוק בתורה, ודברי בריבי ודברי רבי יוסי המכונה בריבי היו מכוח דברי קבלה, דהיינו פסוק מהנביאים ומהכתובים, ענן, אנו את דברי בריבי שומין, נוהגים כמותו, כיוון שהוא המכריע בין בית הלל לבית שמאי, שהרי אומר שיטה אמצעית ומקובל בידינו שהלכה כדברי המכריע. כך הייתה הבנת דברי הגמרא, כאן באה ואמינה. וכל שכן עכשיו שדבריהם של בית הלל נלמדים מדברי קבלה ודברי בריבי נלמדים מדברי תורה, כי הרי הם הביאו פסוק מהנביא, ואילו הוא, רבי יוסי, המכונה בריבי, הביא פסוק מהתורה, אז בוודאי שנינה כמותו. חמשת החומשים נקראים תורה מלשון הוראה, לפי שהתורה ניתנה כהוראה לדורות, אבל דברי הנביאים נקראים קבלה על שם שקיבלו ברוח הקודש בכל דור לפי הצורך באותה שעה ובאותו מקום. כך מבאר רש"י. ואילו הגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד א' מבארת שהיו הרבה נביאים לישראל ורק נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. מבאר אור הישר שאין כוונת רש"י שדברי הנביאים לא נכתבו אלא לצורך אותה השעה, אלא שהצורך באותה השעה גרם לנבואה להיאמר, ובלא צורך זה לא הייתה נאמרת. ואומנם מה שנכתב הוא משום שאחר שנאמרה, יש בצורך גם לדורות הבאים, מה שאין כן התורה שמלכתחילה נאמרה וניתנה לצורך כל הדורות. וגם במקומות שהתבארו בתורה שנאמרו מחמת צורך השעה, כמו לעניין בנות צלופחד והמקושש ופסח שני, גם בלא המעשה הם היו נאמרים, אלא כיוון שהראה המעשה ניתנה בזה ההלכה. כמו שמבואר במסכת בבא בתרא דף קי"ט עמוד א', אבל דברי הנביאים, בלא צורך הדור, דהיינו אם לא היו חוטים, לא היו ניתנים כלל, כמבואר במסכת נדרים דף כ"ב עמוד ב'. ועוד ביור מדוע דברי הנביאים מכונים דברי קבלה, על שם שהנביא קובל וצועק על הצרות הנראות לו בנבואה, ומצווה ומודיע ומזהיר את ישראל שישוב בתשובה. כך רש"י במסכת תענית דף ט"ו עמוד א'. עוד ביור שדברי הנביאים נקראו קבלה, על שם שכולם קיבלו נבואתם ממשה רבינו בסיני, אלא שרק לאחר מכן כתבו מהנביאים על הספר. כך מסביר תוספות רבינו פרץ. הבינה הגמרא שהטעם שיש לפסוק כרבי יוסי, אף אם היה מוכיח מדברי קבלה, זה משום שהוא המכריע בין בית הלל לבית שמאי, שהרי הוא אומר שיטה אמצעית, וההלכה היא תמיד כדברי המכריע. מקשה הגמרא, הרי דעה שלישית לא נחשבת להכרעה. ואמר מר, הרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים, אין הכרעה שלישית מכרעת, שמה ששנינו שההלכה כדברי המכריע, היינו רק שהוא מכריע בין שתי השיטות באופן שהחולקים כבר גרמזו בדבריהם, שיש מקום לחלק, אלא שהם לא סברו לחלק. וכגון, שאחד אמר שבין כך ובין כך חייב, והשני אמר שבין כך ובין כך פטור, והמכריע אומר שבאופן אחד חייב ובאופן שני פטור, שבזה לא חידש כלום מעצמו, אלא בכל אופן פסק אחד משניהם, שהרי נחשב שהם נחלקו בשתי מחלוקות שונות, על האופן הראשון ועל האופן השני, והמכריע פסק במחלוקת אחת כדעה אחת, במחלוקת השנייה כדעה אחרת. בעיקר הלשון הכרעה, כמו ששנינו לעניין מוזניים, שתוספת לצד אחד נחשבת להכרעה, דהיינו שמחביט שמטה את כף המוזניים, ומכריע את שכן נגדו. אותו דבר בענייננו. השלישי מצטרף לאחד מהצדדים, ועל ידי כך מכריע כמותו. אבל כאן בית שמאי אמרו שתיים, ובית הלל אמרו חמש, ורבי יוסי אמר ארבע, אז הוא נחשב לשיטה שלישית, שהרי הוא חולק על שניהם, וזה לא נחשב להכרעה שהלכה כמותו. ועד הרבה, מכך ששני החולקים לא הזכירו את הדעה של רבי יוסי, מוכח ששניהם לא סברו כמותו. אלא מבאר את הגמרא, טעם חדש למה יש לפסוק כרבי יוסי. אמר רבי יוחנן, רבי יוסי לא אמר מסברתו, אלא מפי שמועה אמרה, ושמועה זו נאמרה מפי הנביאים חגי זכריה ומלאכי, ולכך יש לפסוק כמותו. משמע, שהלכה כרבי יוסי שארבע צאן מחייבות בראשית הגז, כך כותב הרן, שכך משמע מעריף, ואילו הרן במלכות ביקורים פרק י' הלכה י' ג' פסק שהשיעור חמש כשיטת בית הלל. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק האחד עשר במסכת חולין, לעיל בדף קוף למד ה', כמה הוא שיעור הגזיזה שפחות מכך אין חיוב לתת לכהן, מחלוקת. רב דוסה בן ארקינס אומר, השיעור הוא חמש רחילות שיהיו גוזזות מכל אחת מהן גיזה במשקל מנה, מנה ופרס. מנה וחצי חייבות בראשית הגז, אבל כשגוזזים פחות מן השיעור הזה, אין חיוב לתת ראשית הגז לכהן, וחכמים חולקים ואומרים שהשיעור הוא חמש רחילות גוזזות כל שן, ושיעורו של רב דוסה בן ארקינס, שאמר מנה וחצי, הם 37.5 סלעים, כי מנה זה 25 סלעים. כך אומר רש"י. וחכמים חלקו ואמרו חמש רחילות גוזזות כל שן. מביאה הגמרא מחלוקת בביור שיטת חכמים. שואלת הגמרא וכמה זה השיעור כל שן שאמרו חכמים? והניחה הגמרא בפשטות שלמרות שכתוב במשנה כל שן, אין זה ממש כפשוטו, אלא כוונה לשיעור מועט. ולכן היא מבררת כמה הוא השיעור. מבארת הגמרא אמר רב מנה ופרס, מנה וחצי מכל החמש יחד. והלשון כל שן הוא. משום של רב דוסה צריך מנה ופרס מכל אחד שזה שיעור מרובה. לכן אמרו חכמים כלשהן, כוונתם של דבריהם מספיק שיעור מועט של מנה ופרס מכולם יחד. ואין הכוונה כלשהן כפשוטו. ובלבד שיהיו מחומשות, שלכל אחת מהצון יהיה גז לכל הפחות חמישית מהשיעור. אבל אם אחת מן הצון הגז שלה הוא פחות מכך, אף שמכולם יחד יש שיעור מנה ופרס, אין חיוב ראשית הגז. אז בפשטות מדובר על מנה של 100 זוז שהם 25 סלעים, נמצא שמנה וחצי זה 37 וחצי סלעים, כל צון צריכה להיגזז לכל הפחות בשיעור של 30 זוז שהם 7 וחצי סלעים. בהמשך תעמיד הגמרא שרב מדבר על מנה של 40 סלעים, ואם כן מנה ופרס הכוונה 60 סלעים, וחמישית מזה 12 סלעים. שיטה שנייה בדעת חכמים, ושמואל אמר שכל שהן שאמרו חכמים היינו שכדי להתחייב צריך שמכל החמש יחד יהיה גז במשקל 60 סלעים. ונותן מתוכם ראשית הגז במשקל סלע אחת לכהן, שזה אחד מ-60. כיוון שדעתו ששיעור הנתינה לכהן הוא אחד מ-60 כמבואר לכמן בגמרא, לכך סבר שהשיעור להתחייב הוא 60, כדי שיוכל לתת לכהן לכל הפחות משקל של סלע אחד, שבפחות מכך אין נחשב כלל נתינה. שיטה שלישית בדעת חכמים, רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן שכוונת חכמים שצריך גז במשקל 6 סלעים מכולם יחד, ומהם ייתן לכהן גז במשקל של 5 סלעים, ואחד ישיר לו. בכוונת המשנה שלעולם שיעור הנתינה לכהן הוא משקל 5 סלעים שביהודה, בין אם כל הגז שלו הוא רק במשקל 6 סלעים, בין שיש לו גז במשקל של 1,000 סלעים. שיטה רביעית בדעת חכמים, מולה אמר בשם רבי אלעזר, כל שהן שנינו כפשוטו, ואפילו כשהגז של כולם יחד אינו אלא כמשקל סלע אחד. ומדברי רש"י משמע שצריך על כל פנים שיעור גז במשקל סלע, ובפחות מכך גם לרבי אלעזר אינו מתחייב לתת, שאין זה נחשב כלל לנתינה. בקשה הגמרא על שמואל ורבי אלעזר, תנן שנינו במשנתנו, וכמה גז נותן לו לכהן? משקל 5 סלעים ביהודה, שהם 10 סלעים לפי משקלם בגליל, שסלעים שלהם היו מחצית ממשקל הסלעים שביהודה. בישלמה לרב ורבי יוחנן, ניחא, המשנה מובנת לדברי רב ורבי יוחנן שאמרו שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא יותר ממשקל 5 סלעים, ומובן שעליו ליתן לכהן 5 סלעים מתוך כל הגז. רבי יוחנן אמר בפירוש שיש לתת לכהן 5, וגם לרב שלא אמר זאת בפירוש אפשר לומר שכך הוא סובר, שהרי הוא לא פירש כמה לשיטתו שיעור הנתינה לכהן, אלא לשמואל שאמר שנותנים לכהן משקל של סלע אחד, וכן לרבי אלעזר שאמר שהשיעור שמחייב בנתינה הוא כל שהן כפשוטו ואפילו סלע אחד. קשיא, קשה עליה ממשנתנו שלימדה שעליו ליתן לכהן משקל 5 סלעים. שואלת הגמרא, הלא מקשה, שהרי גם על רב קשה, ולטעמך לדבריך המקשה שאמרת שלרב מיושב ולרב מניחה, וכי לשיטת רב מיושבת המשנה והרב שמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם דין אחד שראשית הגז ב-60. כדי לקיים את מצוות ראשית הגז צריך לתת לכהן חלק אחד מ-60 מכל הגיזה. ולדעת רב שהשיעור המחייב לחכמים הוא מנה ופרס מכולם יחד, חלק אחד מ-60 מהשיעור הזה אינו יותר מסלע. כי בפשטות כוונת רב למנה של 25 סלעים, ואם כן מנה ופרס הם 37 סלעים וחצי. אחד מ-60 יוצא פחות מסלע. וגם לפי מה שהגמרא לכמן מסיקה שרב מדבר על מנה של 40 סלעים, אז מנה ופרס, הכוונה ל-60 סלעים, אחד מ-60 משיעור זה הוא סלע. על כל פנים זה לעולם פחות מ-5 סלעים. ואם כן גם על רב קשה מהמשנה שכתבה שנותן לכהן משקל 5 סלעים ביהודה, ובמחלוקת שהובה לאל כמה הוא שיעור ראשית הגז, רב ורבי אלעזר לא פרשו כמה נותן לכהן, אלא רק כמה השיעור שמתחייב במצווה. ועכשיו מדייקת הגמרא, כמה הוא שיעור הנתינה לרב על פי מה שאמר שראשית הגז ב-60. מיישבת הגמרא את הקושייה על רב ושמואל ורבי אלעזר, ומבארת שהדין במשנה שנותנים לכהן 5 סלעים מדבר באופן אחר. ההתמר עלה דהי, הרי כבר שנינו על דברי המשנה שצריך לתת לכהן משקל 5 סלעים, שרב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם אין דין זה המשך לרישה של המשנה שדיברה על כל מצוות ראשית הגז, אלא מדובר בישראל שיש לו גיזין הרבה עסקינן. מדובר בישראל שיש לו צון רב והפריש מהם הרבה גיזין לראשית הגז, ומבקש לתנן לכהן, והישראל רוצה לחלקם להרבה כהנים. ואמרינן לי, במשנתנו מלמדת שאומרים לו, כל חד וחד לא תבצר לי מ-5 סלעים. לכל כהן וכהן אל תיתן פחות מ-5 סלעים, שזה שיעור הנתינה הפחות ביותר שהוא חשוב. כיוון שהוא מספיק כדי לעשות בגד קטן. כלומר, שעדיף שהגיזה תתחלק לפחות כהנים, ובלבד שיהיה לכל אחד מהכהנים שיעור חשוב כדי שיוכל לעשות מזה בגד קטן, כמבואר במשנתנו. ולכן, גם צריך שהחמש יהיה משקל לאחר שמלבנו, כמבואר במשנה, ולכמן בדף קלח עמוד א' יבואר מהו הבגד הקטן. אבל אין דין ששיעור הנתינה לכהן תמיד יהיה 5 סלעים, אלא לעולם לרב ושמואל שיעור הנתינה הוא אחד מ-60 מגיזתו, בין שהיו גיזותיו מרובין ובין שהיו מועטים. ואף אם שיעור הנתינה הוא פחות מחמישה סלעים, הוא מקיים בנתינתם את המצווה. אלא שכשיש לו הרבה, שלא יפחות מליתן לכל כהן שיעור של חמישה סלעים, אף שבכך יתחלק לפחות כהנים. והפסוק תיתן לו שאובה במשנה שממנו משמע שצריך שיעור נתינה של חמישה סלעים, אינו אלא אסמכת, שהרי הפסוק הולך גם על תרומה, ושם ודאי מספיק חיטה אחת לפתור את כל הקרי. ועיקר הלימוד שצריך נתינה של חמישה סלעים, הוא מהפסוק לעמוד לשרת שמובא לקמן בדף קוף למתחת עמוד א', שהרי הגמרא שם שואלת על המשנה מניין שצריך שיעור של חמישה סלעים, ומביאה את הפסוק לעמוד לשרת. והפסוק הזה אינו מדבר בעיקר החיוב, אלא בישראל שיש לו גיזים הרבה. כך אומר תוספות הראש. וברשי ובמאירי מבואר, שלרב ושמואל אחד מ-60 זה השיעור מדרבנן, אבל מהתורה אין לזה שיעור. והרי מילוניל כותב שזו יצא טובה לישראל, שכיוון שהשם זיקה הוא בגיזה, שייתן מזה מתנה יפה לכהן, שיוכל לעשות מזה בגד קטן. ואילו לרפי רבי אלעזר, גם מדרבנן מספיק לתת כלשהו. אם כן, זהו סיכום השיטות בשיעור ראשית הגז. שלוש שיטות כמה צון צריך שיהיה כדי להתחייב במצווה. לבית שמאי 2, לבית הלל 5, לרבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו, 4. שתי שיטות יש כמה יהיה שיעור הגיזה כדי להתחייב. לרב דוסה מנה וחצי, ולחכמים כלשהן. ובביור דעת חכמים נאמרו 4 שיטות. לרב מנה וחצי מחומשות, לשמואל 60 סלעים, לרב ברברחנה בשם רבי יוחנן 6, ולאולה בשם רב לזר אפילו סלע אחד. כמה מתוך הגיזה צריך לתת לכהן? לרב ושמואל 1 מ-60, לרב ברברחנה בשם רבי יוחנן 5, ולאולה בשם רב לזר אפילו סלע אחד. מי שיש לו גיזין הרבה, רב ושמואל אמרו שבזה לימדה המשנה שלא יפחות לכל כהן מ-5 סלעים. הגמרא דנה בדברי רב ושמואל שהוזכרו שראשית הגז שיעורה 1 מ-60. גוף הנשוב לעצם דברי רב ושמואל ונבהר אותם. שנינו שרב ושמואל דאמרית ארוויו אמרו שניהם שמצוות ראשית הגז מתקיימת בנתינת חלק 1 מ-60 מהגז לכהן. וכן מצוות תרומה, היינו תרומה גדולה שמפרישים מכל התבואה והפירות שגדלו בארץ ישראל, ולפני הפרשה הפירות נחשבים טבל ואסורים באכילה בין לכהנים בין לישראלים והאוכלם במזיד חייב מיטה. אז מצוות תרומה שיעורה בנתינת חלק 1 מ-60 מהתבואה. וכן מצוות פאה, קוצר שדה הוא חייב לשער חלק מהתבואה כדי שלאחר מכן יקצרו העניים לעצמם, שנאמר לו תחלה פאת שדך בקוצריך, מלמדים רב ושמואל שצריך לשער חלק 1 מ-60 מכל התבואה שבשדה. ושאר פרטי המצווה של פאה מתבארים במשניות במסכת פאה. בהמשך תקשה הגמרא שבמשנה במסכת פאה מבואר שפאה היא מהדברים שאין להם שיעור. אז אם כן, רב ושמואל אומרים שמצוות פאה שיעורה באחד מ-60. שואלת הגמרא וכי תרומה שיעורה ב-60? ואננתנן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ג' ששיעור תרומה למי שתורם בעין יפה הוא 1 מ-40. אז כיצד ייתכן שרב ושמואל נקטו את השיעור של עין רעה ואמרו לגבי תרומה 1 מ-60? מיישבת הגמרא שהם דיברו על השיעור מדאורייתא שהוא 1 ב-60. והשיעור של 1 מ-60 נרמז בנביא בספר יחזקאל פרק ממהי פסוק י' ג'. זאת התרומה אשר תרימו שישית העיפה מחומר החיטים, ושישיתם העיפה מחומר השעורים. חומר הוא 30 שאין ועיפה 3 שאין. אם כן, שישית של העיפה הכוונה חצי שאה, וכשתוציא חצי שאה לתרומה מתוך 30 שאין, הרי עולה שחלק התרומה הוא 1 מ-60, ומזה למדים ש-1 מ-60 הוא שיעור תורה. ככה תוספת במסכת תרומות. אז רב ושמואל מדברים על השיעור מדאורייתא שאכן זה 1 מ-60 בתרומה. ואכן מדרבנן תקנו שיעור של 1 מ-40 למי שרוצה לתת בעין יפה. שואלת הגמרא וכי מדאורייתא שיעור תרומה ב-60, ואמר שמואל אפילו תרומה של חיטה אחת פותרת את הקרי כולו ולא צריך 1 מ-60. אז כיצד אמר שמואל יחד עם רב ששיעור תרומה הוא ב-60? ואם כן יש קושייה מ3 מקומות זה על זה? רב ושמואל אמרו שהשיעור 1 מ-60 ושמואל עצמו במקום אחר אמר שמספיק חיטה אחת. ואילו במשנה כתוב ששיעור עין יפה הוא 1 מ-40, אלא מיישבת הגמרא כל דין נאמר על אופן אחר. מיישבת הגמרא ואומרת שיעור תרומה מדאורייתא הוא כדי שמואל שמספיק חיטה אחת, ומדרבנן מדברי חכמים בתרומה דאורייתא שחיובה הוא מהתורה כגון בדגן תירוש ויצער, שבזה הפסוק מדבר במפורש, ספר דברים פרק חי פסוק ד' ראשית גנך תירושך ויצערך, יש לתת יותר מחיטה אחת, ושלושה שיעורים נאמרו בה. א', הנותן בעין יפה ייתן 1 מ-40, ב', הנותן בעין בינונית ייתן 1 מ-50 שהוא שיעור יותר מועט, ג', הנותן בעין רע ייתן רק 1 מ-60, וזהו הדין ששנינו במשנה. ורב ושמואל אמרו שדרבנן בדרבנן ששיעור תרומה מדרבנן בדבר שכל חיובו אינו אלא מדברי חכמים כגון בפירות האילן ובירק, לכתחילה ב-60, ואין צריך להוסיף לפי שחכמים לא יחמירו בדבריהם שייתן בעין יפה. ומה שמרומז בפסוק בספר יחזקאל שהבאנו שגם בדאורייתא השיעור הוא 1 מ-60, אין זה נאמר אלא על צרי עין שנותנים בעין רעה, אבל אמנם בתרומה דרבנן, זהו השיעור לכתחילה. וברר את הגמרא דין נוסף שאמרו רב ושמואל שגם פאה שיעורה ב-60. מקשה הגמרא, כיצד רב ושמואל אמרו ששיעור פאה הוא לשייר אחד בשישים, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת פאה פרק א' משנה א', אילו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים, מצוות עשה מהתורה להביא לבית המקדש ביקורי פירות שגדלו בארץ ישראל, כנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, מלמד את המשנה שאין שיעור לכמות הביקורים, והרעיון הבא לבית המקדש להיראות לפני השם ברגל צריך להביא קורבן עולת ראייה, כנאמר ולא יראו פני ריקם, מלמד את המשנה שאין לזה שיעור, ונאמר לגבי שני עניינים אין לזה שיעור, א' שאין שיעור לכמות הפעמים שמתחייבים בזה, לפי שכל פעם במשך הרגל כשמגיעים לעזרה בבית המקדש צריך להביא את הקורבן הזה, ב' אין שיעור לערך הקורבן אלא כפי שידו משגת, שנאמר איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך, כאמור במסכת חגיגה דף זין עמוד א'. הנה מבואר במשנה שאין כלל שיעור לפאה, אז איך רב ושמואל אמרו ששיעור פאה לשייר זה אחד בשישים? מתרץ את הגמרא כוונת המשנה שמדאורייתא באמת אין לה שיעור ויכול לשייר כמה שחפץ, אבל בדרבנן שיעורה בשישים. שואלת הגמרא מאי כמה שמלן, מה החידוש בדברי רב ושמואל? תנינה, שנינו זאת במפורש במשנה במסכת פאה פרק א' משנה ב', שמדי רבנן אין פוחתים לפאה מ-60, אף על פי שאמרו שמהתורה הפאה אין לה שיעור. תרץ את הגמרא, אתם בארץ, אחה בחוץ לארץ. מהמשנה אנו למדים רק שחכמים נתנו שיעור לפאה בארץ ישראל, אבל רב ושמואל חידשו שגם בחוץ לארץ יש שיעור. כמה? אחד מ-60. ואף שגם לעניין תרומה מדאורייתא אין שיעור, שהרי שנינו שחיטה אחת פותרת את הקרי, מכל מקום לא הוזכרה במשנה בין הדברים שאין להם שיעור, משום שחיטה אחת מועילה רק להפקיע שם טבל ולפתור ממיטה, אבל לכתחילה צריך אחד מ-50 ומ-60, והשיעור הזה מרומז בתורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפים קלמ"ו וקלמ"ז. השאלה הראשונה, מניין הוכיחו שאין הכללים שאמר רבא בשיטת רבי אלעאי נכונים? שאלה שנייה, מדוע לא נלמד מתרומה לראשית הגז לחייב מיטה וחומש בזרים? שאלה שלישית, כיצד הייתה אבי אמינא לחייב בזה בראשית הגז, והרי אין בזה אכילה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, בשני מיני תאנים שחורות ולבנות, האם תורמים מזה על זה? שאלה חמישית, האומר כל גזי ראשית, האם דבריו קיימים? שאלה שישית, מדוע למד רבי שמעון בראשית הגז ממעשר לפתור בטריפה ולא מבכור לחייב? שאלה שביעית, מניין נלמד שנוהג ראשית הגז רק ברחלים? שאלה שמינית, מה נלמד בגזירה שווה מהמילים ומגז כבשה התחמם? שאלה תשיעית, השוטפת הרחלים ונתלש הצמר מהם, האם חייב בראשית הגז? והשאלה האחרונה, בכמה רחלים חייבים בראשית הגז? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שבת קודש, פרשת מצורע, ערב שבת הגדול, תש"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים קלמ"ו וקלמ"ז במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש ושמח הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון ט' בניסן תש"ט, שבוע שבסיומו שני חגים גדולים, האחד סיום מסכת חולין בעזרת השם ובישועתו ביום חמישי י' ג' בניסן תש"ט, והחג השני חג הפסח תש"ט בשבת הבאה עלינו לטובה ט"ו בניסן. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל אשר גמלנו וזיקנו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת הגדול מבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.